הבן גם אומר עד שעליה עמוד השחר, מעשור והבנה ובית המשתה וכו'. כן. הגמרא, המשנה הראשונה פותחת, ומתי מתחילים לקרוא את קריאת שמע בערב? שואלת הגמרא, לפני התשובה, השעה שקודם מכניסים לכל בתרומתם, זה כבר סוגיה הבאה, שואלת הגמרא, תנא חכי, דקטני מאימתי. כן, מה, מאיפה גר למאימתי? מאיפה, על מה דיברת בכלל? איפה היית בכלל שאתה מתחיל לשאול אותי מאימתי? ותו, מה ישנה? דתני דערבית ברישה, לפני שחרית ברישה. כן, למה אתה, 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 אתה אומר קודם את, את, את ערבית? תתחיל בשחרית. ראיתם, יש כמה דעות, למה להתחיל בשחרית? שאתה מקובטת מביא בשביל פתח דבריך יאיר, תפתח באור, למה אתה פותח בחושך, בערב, ויש דעה שכמו תוספות אני חושב, אומר, כן, ליבי שחרית ברישה, כדעה שככן בתמיד, הכתיב של בוקר התחילה. תוספות אומר, כמו בקורבן התמיד, קודם של שחר, אחרי זה שבין הארבעים. בסדר, יש פה כמה כיוונים, אבל בכל אופן יותר פשוט לשנות את של שחרית ברישה. למה פותחים בשל ערבית? בסדר, יש לנו שתי שאלות. תנא אקרא קאי, דכתיב בשוכבך וקומך. ואחי קטני, זמן קריאת שמע דשכיבה אימא, את מצעה שהקונים יחסים לאכול בתרומתן. בסדר, תשובה ראשונה, התנא בא על גבי הפסוק, כתוב בשוכבך וקומך. משם הוא הגיע עכשיו שואל, אז מתי הוא דן בפסוק, למד את הפסוק, ואז הוא אמר, ומתי זמן קריאת שמע של שכיבה? משעה שכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. והיא בית אימא, יליף מבריאתו של עולם, לכתיב ואי ערב ואי בוקר יום אחד. למד מבריאת העולם שכתוב ואי בוקר, ערב ואי בוקר יום אחד, תודה רבה. בסדר, יש לנו שני תירוצים. אומרת הגמרא, אי אחי, סייפה דקטני בשער וברך שתיים לפניה ואחת לאחריה וערב וברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה ליתני דערבית ברישה. כן, אם אתה, יש עניין להתחיל בערבית, אז למה בברכות קריאת שמע, משנה בהמשך שעוסק בברכות קריאת שמע, למה היא פותחת דווקא בשחרית? אחרי שהסברת לי כל כך יפה למה לפתוח בערבית. תשובה, תנא פתח בערבית ועד ארתני בשחרית, עד דקאי בשחרית, פרש מלידי שחרית ועד ארפרש מלידי ערבית, עד כאן. בסדר? זה הסוגיה. זאת אומרת, התחלתי עם ערבית, כמו שהסברנו, עברתי לשחרית, עכשיו אני עומד בשחרית, אז אני מפרש כבר את הברכות של קריאת שמע של שחרית, ואחרי זה עובר לברכות של ערבית. כן, אז בואו תפתחו אתם, מה ראיתם, מה חשבתם, מה צריך לגעת לדעתכם בסוגיה. מה קשה לכם? כן, יאללה.
לא, אני חושב, אם הוא כבר מביאה עוד תשובה, כאילו, אני ראה בבוקר, אז אני ראה את בעיה גם של גבול הראשון. אני יכולה לראות את זה הרבה יותר מתאים, כי זה תשובה שמגיע בקביעה שמוע.
שאלה מצוינת. נגדיר פה, נגדיר שנייה את השאלה השלב קודם. קודם כל, למה צריך שני תירוצים בגמר? תמיד כשיש שני תירוצים, צריך לשאול למה צריך שני תירוצים. אני מצפה שיהיה איזשהו חיסרון, כן? באחד מהם, או אפילו בראשון אני מצפה שיש שם משהו חסר, לכן אני צריך להביא עוד תירוץ. על גבי זה אומר אייל, לכאורה התירוץ הראשון הוא התירוץ הכי פשוט. הוא עוסק בפסוק של קריאת שמע. מה אתה מביא לי בעיר בבוקר, כן? זה לא קשור לקריאת שמע לכאורה. בסדר? שאלה ראשונה, מדוע שני תירוצים? אני מוסיף שלכאורה הפסוק הראשון מתאים יותר. מעולה, זה הדבר הבא שרציתי. עוד יתרון משמעותי של התירוץ הראשון, שהוא לכאורה עונה לשתי השאלות. בואו נראה רגע, מה היו שתי השאלות שלנו? שאלה ראשונה הייתה, במה עסקת ששאלת מאימתי? שאלה שנייה הייתה, למה פתחת בערבית? בואו נבחן עכשיו את התירוצים. התירוץ שלו בשוכבך וקומך, על איזה שאלה עונה? על שתיהן. גם על זה שפה עסקתי בפסוק הזה ולכן אני עכשיו מדבר על מאימתי, וגם השכיבה שם קודמת לקימה. מצוין, זהו. התירוץ השני, בערב ואי בוקר, על איזה שאלה עונה? רק על השנייה, ראיתם גם בשיטה מקובצת, נכון? שיטה מקובצת שבדף שלנו. אז הוא כותב, איפה הדף, הנה, הוא כותב, אם הייתם עלי בבריאותו של עולם, תשובה היא למה ידברי, עליתי שחרית ברישה. הוא מציין, זו תשובה רק לשאלה השנייה. זה לא קשור לקריאת שמה, נכון? זה לא יכול להיות תשובה לשאלה הראשונה, תנאי חכה ידקתני מהימתי. אז בעצם יוצא לנו, במבנה של פשט הגמרא, יש לי שתי שאלות. התירוץ הראשון עולה על שתיהן, התירוץ השני עונה רק על אחת מהן. אז זה עוד יותר מחדד את השאלה, אז למה את השני? מילא אם היה מסודר הפוך, הייתי אומר, טוב, הביאו תירוץ אחד, אולי היה הכי טוב, אם הוא חלקי, הביאו עוד פסוק. וגם עד הייתי שואל, למה לא להסתפק רק בפסוק היותר טוב? אבל בטח שכשהביאו כבר פסוק, שהוא מצוין, מתרץ את שתי הקושיות, למה אחר כך אתה מביא עוד פסוק שהוא כאילו פחות טוב? מתרץ רק את הקושייה השנייה. בסדר, זה, נוסיף את זה גם. כן, פסוק יותר, גם בהקשר הוא מתאים יותר. כן, למה הוא מתאים יותר? אחד, בהקשר. ב' מתרץ שתי שאלות. כן.
שאלה על השאלה הראשונה.
כן.
איך משוברך הוא בשוב קוראיך? זה עונה על השאלה הראשונה.
אתה שואל תן איך הקל יקטן עם מתי?
תעשה משהו בשבילך וקומך, זה לא אומר דווקא קריאת שמה.
הוא לימד אותך קריאת שמה.
לא, הנקודת הנחה... רגע, הנקודת הנחה היא בשבילך וקומך זה קריאת שמה, למה? כי... אתה קורא בפרשייה של קריאת שמה, נכון? והיה עם שם, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, נכון?
נכון.
כולו כולו, דיברת בה, בשבילך וקומך. בתוך פרשיית קריאת שמה...
והיו הדברים האלה, מה זה הדברים האלה?
כן, פשוט, אתה נכנסים לשאלה עכשיו שדיברנו בשיעור קודם כל שבועיים, האם קריאת שמה היא מדאורייתא או שרק, ודיברת בה זה רק דברי תורה, וחזל אמרו שתקרא קריאת שמה. בסדר, אבל בוא רגע פשוט, אני עוסק בפרשיית קריאת שמה, בוא נלך לפי הדעה שזה מדאורייתא, בסדר? הדעה של דרבנן, בסדר, אבל הסוגיה שלנו היא אחד הראיות, כמו שאמרנו בשיעור קודם, לזה שקריאת שמה עצמה היא מדאורייתא. שכשכתוב בתורה ודיברת בה משורבך וקומך, היא אומרת, תקרא את הפרשייה הזאת...
אז התשובה זה לא משורבך וקומך. התשובה זה לא מהפסוק הזה.
למה? כשאני קורא, לא שאלנו פה מאיפה חובת מצוות קריאת שמה.
אז מה השאלה?
אומר, כשאני עכשיו, כשהתנא קרא את הפסוקים ודיברת בה משורבך וקומך, בסדר? הוא עכשיו אמר, אני מבין פה שהתורה אומרת לי, צריך לקרוא קריאת שמע את הפרשה הזאת, צריך להגיד אותה פעמיים ביום. שוכבך וקומך, ואז הוא שאל מתי זה זמן שכיבה, מה זה בשוכבך? ואז נולדה השאלה, מתי קוראים את שמע בערבית? זה כאילו מה שהגמרא אומרת. אני צריך לקרוא את הפרשה הזאת בשני זמנים, בשוכבך וקומך. ועל זה הוא שאל, מה זה זמן שכיבה? זה מה שהגמרא אומרת. זו
השאלה, השאלה הראשונה. השאלה היא לא
היכן מועמד,
לא.
היכן מועמד
שיש חיוב קריאת
שמע
בערבית. זה לא
היכן
מועמד שיש
חיוב
קריאת
שמע
בכללי.
כן, בסדר, יש חובת, בפרשה כתוב שני דברים, חובת קריאת שמע, ושתהיה בשוכבך וקומך. כן, בסדר, הנה חינם, ערבית ושחרית, בשוכבך וקומך, אין בעיה. אבל יש לי, הוא למד שיש חובה בשוכבך וקומך.
מאיפה?
מכל הפסוק, אבל לצורך העניין עכשיו מתוך בשכבך וקומך הוא שואל עכשיו מתי זמן שכיבה, כי אם לא היה כתוב בשכבך וקומך אז הייתי יודע, רק ודיברת בה, אני צריך לקרוא את הפרשה, מתי? לא יודע. ברגע שכתוב תקרא בשכבך וקומך שואל התנא מתי זה בשכבך, בוא תסביר לי, לא יודע מה זה בשכבך, בוא תסביר לי מה זה בשכבך. יכול להיות 12 בלילה, 11, 10, שקיעה, לא, חצות, לא יודע מה. מה, לא מתיישב?
לא.
בסדר, מותר.
לא, כי גם
רעשי
אומר שזה לא, השאלה הראשונה זה לא
מוסר,
אבל מתי הזמן של
הקריאה? לא, מאיפה החיוב? אתה צודק, הוא שואל בכלל מאיפה החיוב.
נכון, ועל זה השוכחה פומך, זה לא עונה.
על
מאיפה החיוב?
כן, אני חושב על שני דברים, זה גם יש פה את החיוב וגם את זמן החיוב.
איזה חיוב?
הרב, השאלה
זה... שוכחה פומך זה לא החיוב של קריאת שמע, זה תעשה משהו בשוכחה פומך. זה לא דווקא חיוב קריאת שמע, אני לא למד את הקריאת
שמע. תראו, אני אגיד שני דברים. השאלה שלכם היא טובה ואני עוד רגע אחדד אותה בגמרא אחרת, בסדר? אבל מה שעניתי בפשט זה מובן. אני לא מבטל את השאלה, אנחנו נחזור לשאלה הזאת, בסדר? אני חושב שיש פה, לאור מה שנגיד, זה יותר עבר את מה שאתה שואל. אבל אני אומר, קודם כל בפשט, אם רק ננסה רק להבין בפשט, זה מובן, יש לי חיוב בשוכבך וקומך. על החיוב הזה אני שואל, בוא תסביר לי מה זה הזמן הזה שבשוכבך וקומך, אני לא מבין. בסדר? אבל השאלה, נשאיר את השאלה, בסדר?
כן. שהגמרא לא יורדת למה המקור שלנו לחיוב, כי התשמעה היא שואלת על מה התנא מסתמך, מאיפה הוא מגיע ששם הוא למד את חיוב קריאת שמע, כאילו. הם עונים לי איפה התנא, שם הוא למד את חיוב קריאת שמע, ולכן עכשיו הוא פה כבר שואל ממתי. לא התעסקנו בלימוד איך אני מסיק את הדברים משם. ואז לכן כאילו הגמרא כאילו פשוטה, אבל עדיין כאילו השאלה היא כן שאלה, כאילו איך אנחנו לא מתעסקים ב... איך לומדים את החיוב הזה, כאילו זה קצת, כאילו, בלעד שקורא את הפעם ראשונה אין מושג מה הגמרא מדבר. כן, יש פה איזה משהו שזועק, אבל זה לא משהו מתעסק. זה כן
עונה לשאלה של הגמרא, לדעת. כן, אוקיי. אני אגדיר את השאלה מתוך כל הדברים שנאמרו. נגדיר כן שאלה. עדיין, לאחר תשובת הגמרא, חסר לנו את ה... היינו מצפים יותר להיפגש עם המקור של עצם חיוב קריאת שמע, מאשר עם מקור שעוסק רק בזמן של...
לא
רואים
על זה
שחולית
שזורק לי?
אבל
תראים
את הפסוק. למה לא? זה
מסך את הראשונה. אני אחדד את השאלה הזאת עוד רגע, בסדר? אני רושם ואני אחדד אותה כבר. אתה יודע, בוא נגיד את זה רגע בעל פה. הגמרא שראינו פעם שעברה, שעוסקת בשאלה האם קריאת שמע היא דאורייתא דרבנן, אז רב יוסף מקשה שם על מי שאומר שקריאת שמע דרבנן. מה הוא מקשה? הרי כתוב שוכבך וקומך. זוכרים? בעל פה. אני לא זכרתי, ראיתי שזה בסדר, אתם זוכרים. אז שואל הרב ויצמן, לכאורה מאיזה מילים הוא מצפה שהוא יקשה?
מדיברת
הבא. למה אתה מקשה בשוכבך וקומך? בשוכבך וקומך זה רק הזמן של הקריאה. בוא תיתן לי את המילים, על איזה מילים כאילו אתם חולקים? האם ודיברת הבא, כאילו זה ה... זה, 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 זה סתם דברי תורה ככה עונים לו, זה התשובה שהוא עונה לו, זה הוא בדברי תורה כתיב. אבל לפני שהוא הבין הוא בדברי תורה כתיב, כשהוא הבין שהתורה רוצה שנקרא קריאת שמע, באיזה מילים זה כתוב? ודיברת הבא. זאת אומרת, הפרשייה הזאת שעכשיו כתובה ודיברת בה, אתה צריך לדבר אותה, לומר אותה. אז למה הוא מקשה לו משוכבך וקומך? זה מצטרף עכשיו לשאלה ששאלתם, לכאורה בשוכבך וקומך זה לא מצוות קריאת שמע, אלא זה איזשהו פרט של הזמן שאמורים לקרוא אותו. אז הייתי מצפה שגם פה וגם שם, בסדר, יהיה כתוב את המילים, ודיברת בה. תנא חכי ודיברת בה. עכשיו הוא שאל, מתי הזמן הזה? כן?
בונים על זה שנראה את
הפסוק? לא, מה זה בונים? כל השאלה ואיפה התנה? אם בונים אז לא צריכים לשאול בכלל. כל השאלה של הגמרא היא איפה התנה עמד, באיזה פסוקים הוא עמד, ששוב משם מגיע למילים.
זה
כאילו
אפנה למקום. זה כאילו אפנה. לא, הוא נעמד תשובה, אתה רואה לדענו את הפסוק שלו.
מה שאומר, הקרקע אם ישר לא נוכל בגריה, זה בדיוק אפנה למקום.
זה חובת הקריאה בערבית ושחרית, אבל זה לא חובת קריאה
שם.
שם למד חובת הקריאה, לי זה נשמע, כאילו אומר,
תפסוק,
שם תראה
איך
לא
חובת הקריאה.
אין
שקידו, מסכת ראשונה משהו, כמו להגיד. אין בעיה, אבל עד רבה, אם כן, אז תגיד ודיברת בה. למה אתה לא כותב ודיברת בה? תגיד בגמרא שני דברים, ודיברת בה, זה תשובה לשאלה הראשונה, שוכבך וקומך, זה תשובה לשאלה השנייה, של להקדים ערבית לשחרית. הרב שוכבך וקומך זה לא ענה לי על... זה רק... בסדר, זה רק...
אבל אני לא
דווקא
אני
אומרים שוכבך וקומך, בשביל לענות את שתי השאלות דרך, אני חושב שזה סתרים. אז תגיד, תביא את שניהם. בסדר, אני לא יודע אם זה שאלה שהיא מפילה, בסדר? בגמרא שם היא כן שאלה קריטית. בגמרא שכתבנו עכשיו בקושיית רב יוסף, בדף קף א', אני חושב, קף ב', שם זה כן קריטי, כי שם אתה ממש מקשה על הדעה שאומרת שקריאת שמע היא דרבנן. אז בוא אני אוכיח לך שהתורה חייבת לקרוא, שם אני ודאי צריך להביא את המילים ודיברת בה, כן. זאת
אומרת שלא לוקח משם אלינו, כן יש את המהות בעבודת הלוקסות
הזה. יכול להיות שזה יהיה תשובה, רק צריך להסביר אותה, בסדר? שתי שאלות בדרך כלל זה כבר תשובה, אבל צריך להסביר אותה. טוב, עוד משהו? עוד הערות?
אפשר עוד
פעם
להגיד מה
השאלה
הראשונה?
איזה ראשונה? זאת?
לפני אתם רוצים. כן, של
הגמרא. מה השאלה הראשונה של הגמרא? בוא נלך לפי רש"י. הגמרא שואלת, מאיך הקסליק דתנא בחובת קריאת שמע? מאיפה הוא עלה שהוא עשה, כן, בחובת קריאת שמע, שהתחיל לשאול כאן זמן הקריאה? הוא עסק במשהו שהביא אותו לשאול את זמן הקריאה. שהמשהו זה היה חובת קריאת שמע. מאיפה הוא נפגש עם זה? תשובה, שוכבך וקומך. פה אני חושב את השאלה שאתה שואל, למה לא כתוב דיברת בן? בסדר, כן, אידן.
בהמשך אחרי שאומרים שפתח בערבית ואחרי זה בן משחרר, ועד דקת, כאילו בסוף של המשנה, אם יש אבל את המקור מהפסוק עצמו שאומר לך קודם להגיד את הלילה ואחרי זה הבוקר, אז מה זה משנה שעכשיו עסקת בבוקר? תשנה לפי הפסוק.
כאילו זה לא יקרה כאילו.
כן, אני חושב שזאת השאלה, כאילו, בוא נגיד ככה, אתה הגדרת טוב את השאלה של הגמרא. השאלה אומרת, יחי, שעוד מעט תיכנס קצת ליחי הזה, כאילו אם אתה, יש לך פסוק, אם יש לך עניין להתחיל בערב, אז למה בברכות אתה הופך?
לא, אבל אתה רוצה
לך את זה. מה? אתה רוצה לך את זה. אז יפה, אז אני אומר, הקושייה שלכם, שאתם לא מבינים את התשובה של הגמרא. זאת השאלה, כן? כאילו מה אני, אם אתה מבין כבר שהפסוקים רוצים באופן עקרוני שתתחיל מהערב, אז למה אתה, אז מה ענית לי כאילו? טוב, אני כבר עומד בבוקר, אני אעסוק בבוקר. הפשט מה אומר? התחלתי בערב, הגעתי לבוקר, עכשיו כבר אני, את העיקר כאילו כבר דיברתי עליו בעצם, כן? זה מה שאני אומר. את העיקר ששם התחלתי, באתי להתחיל בקריאת שמע עצמה, התחלתי מהערב. הברכות זה כבר לא העיקר, זה כבר איזושהי תוספת כאילו על קריאת שמע. שם אני כבר נמצא כבר בבוקר, אז בוא נסביר עכשיו את הברכות של הבוקר, אחרי זה נעבור לערב. זה הפשט, בסדר? אבל כתבתי כבר בדף, רמזתי לשאלה שמה. איך, למה לכאורה?
ברכות יש את האילן.
כן.
יש את
האילן
לאדמה, ואז
כבר
דיברנו על
אדמה, בואו נמשיך לאדמה. יפה. נתנו שתי דוגמאות, בסדר? אפשר לחשוב עוד, זה מה שאני קצת חשבתי. שתי דוגמאות שבהן המשנה כן מסודרת, כאילו מה הגמרא אומרת? אני עשיתי כבר כאילו א', ב', כן? אז אני עכשיו עובר לב' א', כן? ערבית שחרית, שחרית ערבית. פה קריאת שמע, פה עכשיו לא נדבר על הברכות. אני אומר, קודם כל צריך לבחון את זה, כי יש משניות שלא בנויות בסדר הזה. שבנויות בסדר של א' ב', כן, ואחרי זה עוד פעם א' ב'. שתי דוגמאות, רק כזה שלא תגידו שאני סתם אומר. דוגמה אחת, מה שהזכרת בגמרא ושאתם נודעים עם הרב דוד בתוכנית, המשנה בתחילת פרק ו' פותחת בכתב בחיר הפירות, על פירות האילן אומר ברוך פרי העץ וכו', על פירות הארץ אומר ברוך פרי האדמה, ואחרי זה כשבאים לדבר מה קורה כשבטעויות, אז עוד פעם, ברך על פירות האילן ברוך פרי האדמה יצא, פירות הארץ ברוך פרי העץ לא יצא. לפי העיקרון של הגמרא שלנו, היה אפשר לעשות הפוך, דיברתי כבר על פירות האדמה, פירות הארץ. אז בואו נגיד, מה קורה כשטעה בפירות הארץ, אחרי זה מה שקרה כשטעה בפירות האילן, בסדר? לא מסודר ככה. עוד דוגמה, במסכת סוכה, פרק ד', שם הגמרא, המשנה מונה בעצם את כמה ימים יש לכל אחת ממצוות סוכות. נולה והערבה שישה ושבעה. תלוי מתי יוצאת שבת, לא משנה כרגע, לא ניכנס כרגע. הלל והשמחה, שמונה. סוכה וניסוח המים, שבעה. החליל, חמישה ושישה. ואז כשהמשנה באה להתחיל לפרט, היא מתחילה לולב שבעה כיצד, ערבה שבעה כיצד. אחרי זה היא ממשיכה עד שפרק החליל הוא בסוף, הוא הפרק האחרון. מה? אוקיי. אוקיי, יפה. בסדר? אז מה שאני אומר, שלא שאי אפשר לעשות גם סדר אחר, מותר למשנה לעשות, אני רק אומר שהתשובה של הגמרא היא צריך להעמיק בה, כי אפשר לסדר גם אחרת. אז למה התנא, למה רבי יהודה הנשיא מחליט לפעמים לסדר ככה ולפעמים לסדר ככה? אם אנחנו לא מקבלים תשובה שאין לזה סיבה, שמי שרוצה לקבל, אני לא יכול להתווכח, אני חושב שהוא טועה, אבל זה... אבל אם אנחנו לא מקבלים תשובה כזאת, אז בכל, כן, למה לפעמים סודר ככה, לפעמים סודר ככה. בסדר, אז זו שאלה הבאה שלנו. סוף הסוגיה. סדר המשנה. כן, אני כותב את זה בקוד, בסדר? אני לא כותב פה את כל השאלה. סדר המשנה, הגמרא אומרת, סידרנו את זה א', ב', ב', א', כביכול נשמע כמו איזה נוחות כזאת, ואנחנו שואלים, יש הרבה משניות שלא הלכו עם הנוחות הזאת וכן סידרו את זה בצורה אחרת, אז למה פה בכל זאת שינו מהסדר? אוקיי, עוד כן, יגיד.
אני אמרתי
מפשטות
שבגלל שפה זה שתי פרטים, אז כאילו... אמרת שחרי בערבית, אז תגיד עכשיו אתה בערבית, תגיד שחרי. אבל כשיש לך אלף פרטים, אתה לא תעשה, תתחיל מהסוף להתחלה.
ונתן לו דוגמה של פירות האילן, פירות העץ, והארץ, זה גם שתי פרטים.
זה לא שתי פרטים, יש לנו גפן, לא? יש לנו...
לא, לא מזכירים.
טוב, מדברים אני חושב רק על זה.
אבל אני
אקרא בטעות,
זה
60 מקרים. לא, זה מה שהוא אומר, שזה כשזה קר הרבה פרק. אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע, אבל לא מספק לי, בסדר? אני עדיין הייתי רוצה לחפש סיבה לזה, אבל בסדר. טוב, השאלה שעומדת לעוד שאלות שאנחנו נרצה לגעת בהן, כמו שאמרנו היום בבוקר, זה... את המשמעות גם של הפתיחה, בסדר? את הפתיחה של של המסכת ובכלל את הפתיחה של השס בכלל, האם יש לזה משמעות? אני לא זוכר אם זה כתוב כאילו ככלל באיזה מקום שסוגיה פותחת היא יש לה משמעות מיוחדת, בסדר? קצת ממה שאני נפגשתי כן נראה לי שיש משמעות לסוגיה שפותחת מסכת, בטח סוגיה שפותחת שס. מה גם שזה קצת נשמע פה מהלשון של מהלשון פה שראינו, כן? השיטה מקובצת, משום פתח דבריך יאיר, כאילו יש איזה משמעות לפתיחה. אז אני כן שומע שכאילו כן יש איזה ציפייה שהפתיחה כן יהיה לה איזה משהו מיוחד, כן? שדווקא הפתיחה צריך, אחרי זה פחות אכפת לי, אבל הפתיחה יש לה כן איזה עניין מיוחד, ורואים את זה בעוד מקומות, בסדר? פתיחת משרות פשחים, ועוד, יש אפשרת על זה הרבה דוגמאות ש... נכון, גם שם הסברנו את זה. בסדר? אני חושב שזה כלל, למרות שאני מסתייג, אני לא ראיתי את זה כתוב, אפשר למצוא לזה רמזים כאלה אחרים, אבל בכל זאת יש... איזה ציפייה להתייחס לפתיחה של המסכת. אני נתחיל רגע בכלל של היחי, שזה כלל פשוט בלימוד, והוא פה נותן לנו גם איזשהו יסוד עמוק גם כן מתוך דברי תוספות. לאחר שהגמרא אומרת את שני התירוצים, היא אומרת אי אחי. כן? אם כך, למה בברכות קריאת שמע אתה הופך את הסדר? אם יש עניין להתחיל בערב, למה בברכות קריאת שמע אתה הופך את הסדר? ראינו את הכלל בהליכות עולם, שהוא אומר יחי זה כמו יאמר בשלמה, כן? אז מה זה יחי? אם היית אומר לי משהו, זה הכל בסדר, אבל בגלל שאתה אומר אחרת, פה מתחילה בעיה. הרב ויצמן הראה שיטתי בתוספות, בכמה מקומות, שתוספות מפרש יחי על השורה האחרונה שנאמרה בגמרא. בסדר? על השורה האחרונה של אמרה, משם נולד האי אחי. אחד הדוגמאות זה פה אצלנו. רש"י דרך אגב, יש כמה מקורות שלא מחויב של השורה האחרונה. הוא גם מפרש את זה יאמר בשלמה, אבל הוא לא אומר, זה לא מחויב דווקא למשפט האחרון. אני אראה לכם בקצרה דוגמה אחת או שתיים, שכתבתי לכם, מידה כ"ח עמוד ב', בלי להיכנס לתוכן, רק תקשיבו, נשמע את הדברים. אי אחי בשאר תומות נמי, פירוש, אומר תוספות, כיוון לדרש מזכר ועד נקבה, אם כן וכו' וכו' וכו'. זה היה כאילו המשפט האחרון הקודם בגמרא היה, שדרשו מזכר ועד נקבה. רש"י אומר אי אחי לאל קאי, כיוון דאמר רב נהיה שלוח זכר. זאת אומרת אי אחי לרש"י יכול להיות גם לא השורה האחרונה בגמרא, אלא לאיזה מסקנה שכבר שכחנו ממנה שהייתה לפני כמה שורות. בסדר? אבל תוספות פה לא הולך עם זה, למפרש על השורה האחרונה. יש עוד, הפניתי לעוד מקומות, לא משנה, אבל רואים ברש"י בסנהדרין, גם שהאי אחי לא מחויב על השורה האחרונה, תזכרו שיש מחלוקת רש"י תוספות, למרות שגם יש תוספותים שגם אומרים שיש יוצאים בדיוק. תוספות בבא מציע, גם שלחתי אתכם שתזכרו אותו, נראה גם שם שהוא אומר שיש יוצאים מן הכלל, אפילו הרבה יוצאים מן הכלל, כן? טוב, אי אחי ארבעה שומרים, שלושה אבו, אומר תוספות, היי אי אחי אין בו יאמרת בשלמה, דמעיקר אינם יאהבה מצי להקשו אי אחי, וכן יש הרבה בגמרא. זאת אומרת, תוספות לפעמים יש, ולא פעם או פעם, יש הרבה מקומות כאלה, למרות שהכלל היסודי הוא שזה מתייחס על האי אמרת בשלמה, כאילו על השלב האחרון, אבל אתה יכול למצוא גם אי אחי שהם לא כאלה. בסדר? אז תזכרו שיש כזה כלל, כשאתם מפגשים באי אחי בגמרא, ישר תרוצו לחפש מה רש"י אומר, מה תוספות אומר. אצלנו בסוגיה התוספות מוציא מפה יסוד חשוב. אומר תוספות, היי יחי...
אתה חייב לבוא על שתי תרוצים מיחי?
לאו
דווקא,
לאו דווקא, יכול להיות, שני דברים, שתי תפיסות, שני תרוצים, לפעמים שתי קושיות, לפעמים שתי דעות, לא יודע. אבל היא אמרת בשלמה, זאת אומרת, מה זה אומר היא אמרת בשלמה? יש לי שתי אופציות שאחת היא נוחה לי ואחת היא לא נוחה לי, זה מה שאומר הלכות עולה. לא יודע איך זה בדיוק יהיה מסודר בגמרא, אבל בגדול זה בא כאילו כבחירה בין אחת משתי אופציות. אומר תוספות, אי אחי, אומר ככה. היא אמרת בשלמה דסמי חקרה דבשוכבך, אם כן אינו מקפיד קרא אלא קריאת שמה, אלא היא אמרת דסמי חקרה דבריאתו של עולם, אם כן קפיד הכל מילי, אם כן ספה דקטני וכו' וכו'. אומר תוספות כזה דבר, יש שני תירוצים בגמר. אם אני הולך עם התירוץ הראשון של בשוכבך וקומך, מה הנושא שלו? קריאת שמה. ממילא לא יהיה לי קשה על ברכות של קריאת שמה. כי ברכות של קריאת שמה זה משהו אחר מקריאת שמה. תקפצו רגע איך זה משהו אחר, מה זה ברכות קריאת שמה. לא, תוספות הבא אומר, יחף ספר דקטני שוחרית בריש, סליחה, מברשת להם לפניה, שבע ברכות אבי כנגד שבע ביום הללתיך, ככה מובא בירושלמי, שיש לנו שבע ברכות של קריאת שמה, נכון? בשחר שתיים לפניה אחת לאחריה, בערב שתיים לפניה שתיים לאחריה, סך הכל שבע. אומר הירושלמי, מאיפה לומדים אותם? שבע ביום הללתיך. סימן שיש מבט על ברכות של קריאת שמה בנפרד מקריאת שמה. אנחנו רואים את זה גם הלכתית, שאדם שזמן קריאת שמה הוא עד 3 שעות, זמן ברכות קריאת שמה הוא עד 4 שעות. זאת אומרת, יש, נכון שחז"ל הצמידו את ברכות קריאת שמה לקריאת שמה, זה לא סתם, ודאי שיש קשר ביניהם, ועוד נעסוק בו, אבל יש גם מבט שם עם שני הדברים נפרדים. לכן אומר תוספות, יחידה של 7 ברכות, שחילקו אותה בצורה מסוימת. לכן אומר תוספות, שאם הייתי הולך עם התירוץ הראשון של בשוכבך וקומך, אז אני מבין, יש עניין מיוחד בקריאת שמה שתתחיל בערב ואחרי זה בוקר. מיוחד לקריאת שמה.
גם בברכות?
מה?
גם בברכות שלנו?
לא. ואז אין לי שאלה למה בברכות התחלת בבוקר, כי בברכות...
זה לא מגיע שמה.
זה משהו אחר. אבל אם אתה אומר לי ש... אתה מביא לי את הפסוק של ויהי רבעי בוקר, מה אתה אומר לי? שהיסוד של להתחיל בערב ולעבור לבוקר, להתחיל בערבית קודם, זה יסוד שמקיף את כל המציאות. לא קשור לקריאת שמה. זה מבריאת העולם ככה. אם ככה, עכשיו מתעוררת לי שאלה, אז למה ברכות קריאת שמה? אתה לא הולך עם היסוד הזה. זה פשט תוספות. בסדר? מכאן עולה יסוד רוחני מאוד משמעותי, כן? שתוספות בעצם מבין, מה שעולה מהגמרא, כן? לפי הבנת תוספות. שכשהגמרא מביאה את הפסוק שבאי רבעי בוקר, זה משהו שהוא עיקרון שמקיף את כל המציאות. זה שהעולם נברא בבאי רבעי בוקר, זה עיקרון שמקיף את כל המציאות, עד לכדי כך שזה מביא אותי שאלה, למה כשרבי כותב לי משנה על ברכות קריאת שמה, הוא לא מתחיל לדבר על ברכות של ערבית. אתם מבינים, שומעים מה את אומרת עושה? זו אמירה מאוד מאוד חדה, מאוד מאוד חזקה.
זה חייב או שזה וורד כזה?
לא, זה פשט תוספות. הוא אומר, ברגע שאתה מביא את ויהי רבעי בוקר, כן? אני הייתי אומר אפילו להפך. לפני תוספות, אני הייתי אומר להפך. דווקא הפסוק של בשוכבך וקומך קשור לקריאת שמע, זה קשור גם לברכות קריאת שמע. אז זה מה שיוצר לי את השאלה, למה ברכות פתחת בשחרית ולא בערבית. הוא אומר, זה בדיוק הפוך. קריאת שמע וברכות קריאת שמע, שני עניינים נפרדים. הפסוק של בשוכבך וקומך לא מעורר לי קושייה. הקושייה מתחילה כשאני אומר ויהי רבעי בוקר, זאת אומרת שמה? שבריאת העולם מלמדת אותי, הצורה שבה התורה מדברת על בריאת העולם, קודם על ערבית ואחרי זה על שחרית, מלמדת אותי שזה עיקרון מקיף בכל המציאות. עד לכדי זה שאני מצפה שעכשיו רבי יהודה הנשיא, כשהוא מסדר את המשנה, ככה הוא יסדר אותה. בסדר? גם בברכות קריאת שמע. נכון. עכשיו, העיקרון הזה לא ראוי להרחיב בו שיעור שלם, בסדר? אני רק אזרוק בשתי משפטים ותן לחכם ויחכם עוד. זה, קודם כל זה מבט מאוד אופטימי על העולם, בסדר? האם העולם מתחיל בבוקר ולאט לאט צועד לקראת הערב, שזו תפיסה של דוגמה, אני נמצאת בתפיסות דתות המזרח, כן? שהעולם צועד לקראת ההתפרקות שלו, ובאמת היא נמצאת בכל הדתות. לעומת תפיסה שהעולם מתחיל מערב וצועד לקראת בוקר. זאת אומרת, העולם מתחיל מאיזשהו חושך, איזשהו הסתר, והוא צועד לקראת גילוי, לקראת אור, זאת תפיסה מאוד מאוד אופטימית. והעומק של התפיסה הזאת מובא במערל וברב ובעוד הרבה, יש לכם את זה בדף נספח שחילקנו. מקווה שיש מספיק לכולם. מי שאין, אז ידידי ידאג לו. אז מובא במערל בנצח פרק כ"ו, תזכרו, זה פרק י' כ' ו' כ', שעוסק בהוויה, כן? זה גימת ראיות כבבקי, נקרא, הפרק, הלב של הפרק זה היעדר סיבת ההוויה. שבעצם כל הוויה חדשה נולדת מתוך היעדר, במהות, בסדר? רואים את זה בלידה, שיש כאב גדול לפני הלידה, רואים את זה בזרע שנטמן באדמה ושהוא נרכב לפני שמתחיל לצמוח, רואים את זה בילד ש... שלומד ללכת, אז בהתחלה הם נותנים לו יד, אחרי זה הם עוזבים את היד, ואז הוא קודם כל נופל, אבל רק ככה הוא יכול ללמוד ללכת, ובכל מציאות תמיד המשברים, תמיד השבירה של מדרגת החיים הקודמת, היא זאת שהיא בעצם בעומק, היא התחלה של צמיחה של מדרגת חיים חדשה. בסדר? אז זה היעדר סיבת ההוויה, זה מתחיל מבריאת העולם והעיר הווי בוקר. בסדר? אז זה יסוד מאוד כללי, מאוד מקיף, מאוד חשוב, לא נרחיב בו כרגע מעבר מה שאמרנו, תן לחכם ירחמו. עד כאן החלק של אי אחי. זה שהוא חלק חשוב, אנחנו זה רווח טוב בפני עצמו, וגם חוץ מהכלל בין רשי לתוספות באי אחי, הרווחנו פה גם איזשהו יסוד רוחני שעולה פה ממש מתוך הסוגיה, מתוך דברי תוספות. הרחבנו. אני רוצה להגיע מכאן לעיסוק במצווה של קריאת שמע. כן.
זה שכאילו תוספות מניח שאפשר להפריד את התקנה של הברכות שחכמים הצמידו אותה, לקריאת שמע, ומצד שני, כאילו, זה לא אותו עניין של לילה ויום. זה לפחות יש איזו אמירה שכאילו, לא יודע אם יש שתי בחינות בקריאת שמע, אבל שמצד אחד אנחנו כן מדביקים את השבע ברכות, ומצד שני, לא שייך פה הדין של הלילה ויום.
נכון, 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 נכון. זה ודאי עולה, וזה ניגע בעזרת השם. זה יחייב אותנו, כשנבוא להתייחס לסוף של הסוגיה, התשובה המוזרה הזאת, זה צריך לגעת בזה. איפה בעצם, תמיר טוקל, איפה הברכות הן בסוף כן קשורות לקריאת שמע ובאיזה מקום הן לא קשורות? הן כאילו מבטאים בבחינה אחרת.
במקום שלא קשורות, יש
אני...
את הקשר של הלילה שמגיע לפני היום.
במקום, זה... במקום שהן לא קשורות, שם דווקא לא הלילה לפני היום.
במקום שהברכות לא קשורות, לא, כאילו, כן, בצד של הברכות, בצד של קריאת שמע יש.
כן, כן. טוב, אז אנחנו עוסקים בקריאת שמע, אמרנו, אחד הכללים תורת ארץ ישראל, שעניינה לאחד את הפרטים לכללים, לראות מאיפה נקים מהכללים, זה לגשת למקום הכללי של הדברים, שזה המצווה, העיסוק במצווה עצמה, שכל הפרטים של פרק ראשון ופרקים נוספים שעוסקים במצוות קריאת שמע, נכללים בכלל של מצוות קריאת שמע, ואחר כך הכל פירוט של הדברים. אז בואו ניגש למצוות קריאת שמע. נגדיר כמה שאלות, שאלות מהעיון בדברים. תראו את המצווה עצמה ברמב"ם, מקור 4. מצווה היהודית שציוונו לקרות קריאת שמע בכל יום ערבית ושחרית. והוא אמרו ודיברת בה משבתך וביתך, כבר התבררו משבתי מצווה זו במסכת ברכות. שם התבאר דקריאת שמע דאורייתא. לשונה תוספתא, כשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע, כך נתנו חכמים זמן לתפילה. כלומר, שזמני התפילה אינה מן התורה. אמנם חובת התפילה עצמה מן התורה. כמו שבארנו, והחכמים זה על סדרו לזמנים. וזהו עניין אמרם, אומרם, תפילות כנגד תמידים תקנו, כלומר, סדרו זמניה בזמניה ההקרבה, ומצווה זו אין אנשים חייבות בה. חוזר כבר לקריאת שמע. הסגנון פה הוא מוזר. רוב המילים פה במצווה, במה הם עוסקות? הם לא עוסקות בקריאת שמע, במה הם עוסקות? בתפילה. זה מוזר, כאילו אתה... אמרת, כשם שתקנו לקריאת שמע, כך תקנו לתפילה. מה אכפת לי עכשיו, כאילו, מה שתקנו לתפילה? למה זה מעניין אותי עכשיו? יש מצוות תפילה. מצווה ה' ברמב"ם היא מצוות התפילה. בסדר? אז מה מעניין אותי עכשיו כשאני עוסק במצוות קריאת שמע? כל הרחבה הזאת בתפילה, אתה מדבר על קריאת שמע פה. הייתי מצפה שתביא את זה במקור כשאתה מדבר על מצוות תפילה. בסדר? שאלה אחת. רושם אותה כאן. סגנון הרמב״ם במצוות קריאת שמע מרחיב בעניין התפילה. עכשיו זה קשה. שאלה נוספת.
אפשר לומר פשוט כאילו בתשובה טכנית, שזה פשוט הנגדה כאילו. שלא כמו בתפילה ש... לא, אין זה...
אבל, אוקיי, השאלה למה זה חשוב פה כל כך. במצוות, הרמב״ם לא עכשיו מתחיל לפרט את כל... כשאתה מביא בהלכות, לצורך העניין עכשיו, ואתה עיסוק בזמנים של קריאת שמע, אז תביא לי פה, אתה תעשה את ההבדל בין זה לזה. למה במצווה עצמה, שבמצווה אני מצפה שהרמב״ם יגע כאילו בנקודה של המצווה? שספר המצוות, הוא בא בעצם בכל מצווה כאילו למנות אותה, ולהסביר לי למה המצווה הזאת היא מצווה בפני עצמה, מה מיוחד בה, בסדר?
הייתי יותר מבין גם אם זה היה מופיע במצוות התפילה, הנגדה לקריאת שמע, כי קריאת שמע זה המקור, והייתי אומר שחכמים תקנו את התפילה על בסיס קריאת שמע. כמו שאנחנו שם זמנים גם פה, איך הם נדעו לעשות את מצוות התפילה?
כן.
אבל זה שקריאת שמע נפתחת לתפילה, זה קצת יותר עניין הספרת קריאת שמע.
אוקיי, שאלה הבאה, בואו נשווה רגע את הלשון של קושיית הלחם משנה בעצם. בסדר? השוואה של פתיחה של הרמב״ם של הלכות קריאת שמע לעומת הלכות תפילה. בהלכות קריאת שמע פותח הרמב״ם, הלכה א', פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר. הלכות תפילה פותח, מצוות עשה להתפלל בכל יום. של הלחם משנה, למה לא התחיל בהלכות קריאת שמע? מצוות עשה לקרות קריאת שמע. יש מקומות שהרמב״ם פותח מצוות עשה כך וכך, כן? יש מקומות שהרמב״ם פותח כך וכך מצוות עשה פה, הוא אפילו כותב רק פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע בערב ובבוקר. כן? אז למה לא פתחת מצוות עשה לקרוא פעמיים ביום קריאת שמע? בסדר? כן.
גם הפסוק שמעון לומד בהלכות זה כבר בשוכחה ובחומך, ובספר המצוות אומר על ודיברת אדם.
ספר המצוות... כן. נכון, בסדר, הערה טובה, הערה טובה. יונתן אומר בספר המצוות, כשהרמב"ם מביא את המקור של המצווה, הוא כותב ודיברת בם, שבתוכה בביתך. ובהלכות, פעם אנחנו לא קוראים קריאת שמע, בערב ובבוקר, שנאמר ושורבך וקומך. בסדר? אז כאילו גם לא הזכרת את המצווה וגם לא הזכרת את הפסוק המרכזי, שהוא הבאת פסוק אחר. שמתייחס, זה יותר באמת לזמנים, אבל למה לא פתחת פה מצוות עשה? עוד דקדוק קל, רגע נרשום רגע שאלת הלחם משנה, השוואה בין פתיחת הלכות קריאת שמע להלכות תפילה. מה? לא. לפני זה נקרא מניין המצוות של סדר ההלכות. הרמב״ם לפני כל קבוצה של הלכות הוא כותב לי את כל המצוות שקיימות שם. גם בהלכות תפילה הוא כתב לפני ההלכות יש מצוות עשה כך וכך, בסדר? הבאתי את זה לסיבה אחרת שעכשיו אני אגיד אותה. דקדוק קל, זה לא קושייה, כן? אבל דקדוק קל ברמב״ם שבמצווה הוא כתב של סדר ההלכות לקרות קריאת שמע פעמיים ביום, ואילו בהלכה הוא כתב, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע. למה לא תכתוב גם פה? קוראים פעמיים ביום קריאת שמע, כמו שכתבת במצווה, בסדר? קוראים פעמיים ביום קריאת שמע. קודם כתב, פעמיים בכל יום קוראים קריאת שמע. הוא הפך את הסדר.
זה הדיוק של יונתן, זה כאילו באמת, נראה שפה הדגש זה הזמן ושם זה יותר מצווה כשעצמה, או שהייתם בגרם.
כן. כן. אנחנו רואים לפני שני הדקדוקים, באמת, שהרמב״ם בהלכות בא להדגיש מאוד את הזמן, בסדר? הוא בא להדגיש את הזמן. פעמיים בכל יום, זה הדגש. מה עושים? קוראים קריאת שמע. זה הדגש. אבל עוד מעט נחזור לזה. עוד קושייה. אני לא רושם את הדקדוק הזה אפילו, בסדר? עוד קושייה מתוך הקדמת הרמב״ם למשנה. מקור 9. הרמב״ם מסביר את סדר הסידור המסכת לפי רבי יהודה הנשיא. חלק הדברים בסדר זוואי כפי שהסביר, פתר תחילה וברכות, אותם הדבר שהרופא המוחד שרצה לשמוע בריאות הבריא כמתכונתם מטפל תחילה בתיקון המזון וכולי, ואי אפשר לאכול בלי לברך, לכן הוא פתח בברכות לפני כל סדר זוואים. וכדי שלא עושה דבר בשום עניין, אני מדבר על כל הברכות חובת המאכלים המצוות, ואין מצווה שהיא חובת כל איש בכל יום, כי אם קריאת שמע בלבד. התפתח קודם בברכה שיש על המצוות, והמצווה היחידה שכל אדם חייב לעשות אותה כל יום, מצוות קריאת שמע. ואי אפשר לדבר על ברכות קריאת שמע לפני שדבר על קריאת שמע עצמה, לכן נתחיל לדבר על קריאת שמע, אחרי זה ברכות קריאת שמע, ואחר כך תקדם הלאה עד שהגיע כן תפילה והברכות עצמן על הברכות הנהנים. המשפט הזה שכותב הרמב״ם, אין עוד מצווה שאדם חייב לקיים אותה כל יום חוץ מקריאת שמע. ואתם מקבלים את המשפט הזה? מכיר כמה מצוות כאלה נוספות, כמו תפילה, שהרמב״ם ודאי מונה אותה כמצווה שכל יום. תפילין, אז תגיד זה לא בשבת, בסדר? אבל תפילה זה כל יום. לימוד תורה, מצווה כל יום. מה זה? ציצית, אפשר להגיד שזה תלוי אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות, בסדר? אבל תפילה ותלמוד תורה זה מצוות שאדם חייב כל יום. מה זה? כאילו, אין מצווה שאדם חייב כל יום אלא קריאת שמע. מוזר, בסדר?
בטוח מוזרה.
האם קריאת שמע אכן היא המצווה היחידה המחויבת בכל יום? ושאלה, אני פחד להגיד שאלה אחרונה כי אחרי זה יש עוד שאלה, זה נגלה עוד שאלה. אבל שאלה הבאה, השואל המגן אברהם, השולחן ערוך פסק ש אדם שלא קרא, אנחנו יודעים שהזמן העקרוני של קריאת שמע שחרית זה שלוש שעות ושל ערבית יש לה גם כן זמן, אבל מי שפספס את הזמנים האלה מה עושה? קורא, נכון? זאת אומרת, שורה התחתונה, אומר המגן אברהם, בסוף אפשר לקרוא קריאת שמע 24 שעות. אין, כאילו, המצווה, נכון יש זמן לכתחילה, אבל כאילו זה כל זמן בסופו של דבר קשר לקריאת שמע. אומרים ככה, זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. אם אין רגע, חלק מההגדרות של מצוות שהזמן גרמה, צריך שיהיה איזה זמן שאי אפשר לקיים אותה. אם אפשר לקיים אותה בכל זמן, זה מצוות עשה שלא הזמן גרמה. והגמרא בפירוש אומרת שזה מצוות עשה שהזמן גרמה הקריאת שמע. ולכן נשים פטורות ממנו. בסדר? אז זה
שיהיה נוספת.
המגן אברהם, אם אפשר לקרוא בכל שעה, מדוע זה מוגדר כמצוות עשה שהזמן גרמה?
מה
שאומר אני
אומר, אוקיי,
אלה השאלות שלנו? כן.
לגבי השישית, אבל לימוד תורה נגיד נשים לא חייבות. אמר כל איש.
לא, לא, הוא התכוון לגברים לכאורה. אני חושב שהוא התכוון לגברים. בסדר? התכוון לגברים. בסדר?
גם לדעת המגן אברהם צריך בכל יום. לא, זה לא נחשב מצוות
עשה. הוא מתרץ, המגן אברהם נותן לזה תירוץ, אבל
לא, שזה תלוי ביום. אם הוא פספס את היום אז כבר עבר. אז כן, אז מה?
בסדר, כל יום, אבל גם תפילה, כאילו אתה אומר גם תפילה שפספסת, אז פספסת. תפילה.
וזה לא נחשב.
וזה לא נחשב, כאילו טוב. אלה הקושיות. שאלה אחרונה שהיא כבר פתח לתשובה, שהיא כבר שאלת הבירור שנוגעת בלב הדברים, וממנה נבוא לתרץ. מה החידוש במצוות קריאת שמע? מה זה המצווה? מה התוכן של המצווה הזאת? אז אפשר לומר ייחוד השם. קשה. למה קשה? כי מצווה בית ברמב"ם זה מצוות ייחוד השם. אפשר לומר, מה עוד? מצוות אולי תלמוד תורה, דיברת בן, אבל מצוות תלמוד תורה זה מצווה י"א ברמב"ם. מה? קבלת עול מלכות שמיים, אז זה המצווה הראשונה, אני חושב, ברמב"ם. מצווה א', אם אני לא טועה, נכון? זה ה... הוא מגדיר אותו שכאילו, לא נכון, מצוות האמונה. אבל הוא אומר שם לקבל, כן, בואו
מצווה. הוא אומר שקבלו מלכות שמיים זה בייחוד
שמה, שמה?
קבלו מלכות שמיים זה בייחוד
הייחוד ומלכות שמיים זה אותו דבר. אוקיי, אם נגיד שזה מצווה מצוות אהבת השם, כן, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אז אני מקיים אותה על ידי אמירת הפסוק ואהבת את השם אלוקיך. זה מצווה, כמו מצוות עשה ג'.
אני
אקרא את
שמה, זה מצווה שפלויה ביום טוב, אלא גם זה יכול, זה לא
שכתול
לזה.
הדגש
פה בכל
הברון
זה היום.
יפה, יפה מאוד. אני עוד רגע אחזור, אני רק מחדד שנייה את השאלה. אם אנחנו מפרטים את התכנים של מצוות קריאת שמה, אין בה שום תוכן מיוחד. זאת אומרת, יש לה הרבה תכנים מיוחדים, אבל כל תוכן, כל התכנים שקיימים בהם כבר מצוות בפני עצמם. אם ככה, למה בכל זאת הרמב"ם מגדיר אותה כמצווה נפרדת? אני אזכיר את הרס"ג שראינו לפני שבועיים, שכותב ליחדו פעמיים ביום. הוא מחבר את זה מצוות ייחוד השם, מצווה פעמיים ביום. הרס"ג מחבר. הרמב"ם מפריד את זה לשתי מצוות נפרדות. אומר ידידיה, יפה. החידוש של מצוות קריאת שמה הוא הזמן. משמעות החידוש של מצוות קריאת שמה, שאת כל העניינים, הערכים בעצם שהם ערכי היסוד אצל עם ישראל, אמורים להכניס אותם לתוך זמן. הם לא רק דברים כלליים שהם מובילים אותנו, אלא דברים שאמורים להיכנס למסגרת של הזמן בשכבך ובקומך. זה החידוש של מצוות קריאת שמה. ההבנה הזאת, עוד מעט נדבר על המשמעות שלה, ההבנה הזאת היא מתרצת את הקושיות. בואו נעבור, נראה שאני צריך לתרץ את כולם, אם לא נעזר קצת בספר מצווה ברא. לפני, הקושיות שבצד הזה. הסגנון של הרמב"ם פה, הוא בא לחדד, הוא אמר, מכיוון שמצוות קריאת שמע, עיקר העניין שלה זה החידוש, שיש זמנים מיוחדים, לכן, הוא אומר פה כמו, אני רואה שכמו, אומרים חז"ל בתוספתא, שכמו שיש מהתורה זמן מיוחד לקריאת שמע, שזה כל החידוש, תשים לב שחז"ל לקחו והרחיבו את זה גם לתפילה. עכשיו זה לא בא בשביל לדבר על התפילה, כשאני מדבר על התפילה, אני מדבר על התפילה. זה בא לחדד, תראה, חז"ל לקחו את קריאת שמע כדגם לזה שיש זמנים מיוחדים לערכים שאנחנו רוצים לקחת אותם. אז זה בא ללמד ונמצא ללמד כביכול, בסדר? זאת אומרת, ההרחבה בנושא התפילה היא באה לחדד, בוא תראה עד כמה חז"ל רואים את קריאת שמע כדגם למצווה שיש לה זמנים מיוחדים. בסדר? זה לא כדי שאני מעדכם משהו על תפילה. כדי שתבין איזה מקום מרכזי נתנו חז"ל, חז"ל הבינו שהתורה נותנת לקריאת שמע כמצווה של זמן. השאלה של ההשוואה בקריאת קריאת שמע ללכות תפילה, אז כמו שקצת אמרנו קודם, שהרמב״ם בעצם בפתיחה ללכות קריאת שמע, הוא אומר, תבינה, הנקודה פה זה הפעמיים בכל יום. זה הנקודה. מה עושים? קוראים קריאת שמע, שיש בה כבר את כל העניינים האלה של ייחוד השם, אהבת השם, קבלת עול מלכות שמיים, תלמוד תורה וכו', אבל הנקודה היא שזה נכנס פעמיים בכל יום, זה המרכז. השאלה, האם היא המצווה היחידה מחויבת בכל יום? תשובה, יש הבדל בין בכל יום שהוא תמיד, אתה יכול להגיד כל יום, להגיד, תמיד אתה צריך לעשות את זה, כן? כל יום, אין יום שאתה לא יכול. תפילה זה יותר בקיבוץ שאין יום שאתה לא שיכול לעבור בלי תפילה, כן? זה משהו, זה חובה תמידית. תלמוד תורה, חובה תמידית. זה לא חובה שהיא מתחדשת בהתחדשות של היום. המצווה היחידה שהיא חובת כל יום מהגדר של היום היא קריאת שמע. כי אין עוד מצווה שמתחדשת מהיום והיא חייבת כל יום. תפילים זה ככה, אבל היא לא חייבת כל יום, בסדר? יש עוד הרבה מצוות שתהיות ביום, אבל הן לא חייבות כל יום. המצווה היחידה שהיא המתחילה מהיום והיא חייבת כל יום, ממילא אני מבין שהיא המצווה הכי מרכזית של הזמן, בסדר? כי אין יום שלא עושים אותה, אבל לא אין יום במובן שזה כל הזמן חייב, בסדר? אלא כל יום מחדש מתחדש את החובה הזאת למצוות קריאת שמע. מה זה? בגלל שזה לא מכסה של יום.
בשבילה קשה לי להבין את זה.
מה זה?
בשבילה קשה לי להבין את זה.
שאלה טובה, צריך לדון בזה בנושא של תפילה. בסדר, אבל נשאר בזה ברמה של קושייה. בסדר? כן?
לא הבנתי למה זה קריאת שמע. בוא נעשה פעולה אחרת. אמרת, קריאת שמע היא החשובה שבגלל זה צריך
לחשוב. התורה אמרה, לא, אני לומד, התורה מה היא אמרה? אני רוצה שתיקח את הערכים, התורה כבר אמרה לי, תעשה את זה בקריאת שמע. אני נותנת לך פרשייה.
קריאת שמע זה הערכים כאילו?
אני נותן לך פרשייה שהיא כאילו מרכזת את לב הערכים של עם ישראל לצורך העניין, אתה צריך להכניס אותה לחיים שלך לכל ערב ובוקר. בסדר? הנקודה היא יותר להכניס את זה לזמן, זה הנקודה של המצווה. לא רק להגיד לך באופן כללי צריך לעשות ייחוד השם. ולמה זה מודע שמצוות הזה של זמן גרמה? כמו שאמרנו, באמת כל שאר המצוות, אם אין זמן שלא מקיימים אותם, זה סימן לזה שמה? שהן לא נובעות מהזמן, הן לא נגרמות מהזמן. אלה מצוות תמידיות, לכן איך תדע שהן תמידיות? כי אין אף זמן שלא אפשר לקיים אותה. אבל המצווה שכל המהות שלה התחדשות של הזמן, אז אפילו שאפשר לקיים אותה בכל זמן, אבל תבין שזה כל יום יש לה חידוש במצווה הזאת, לכן הזמן גורם אותה, למרות שבפועל אין זמן שאפשר לעשות אותה. אבל לא דומה מצווה קריאת שמה של אתמול למצווה קריאת שמה של היום. מכאן... איזה שאלה? בגמרא.
לא, ספר המצוות.
כן, כן, ודאי, ודאי, זה חיברתי את זה לפה, נכון. אמרנו, יישר כוח. בסדר, אני תראה, ודאי. זאת אומרת, כאילו, בספר המצוות, הציווי עצמו, ודיברת בם, כאילו, זה המעשה, כן, מצווים אותי לדבר בם. אבל העיקר תבין שזה בשכבך וקומך. כן, זה הנקודה שבעצם זה צריך להיכנס פעמיים ביום, שזה הנקודה של המצוות. אני חוזר עכשיו לסוגיה, קודם כל לפתיחת המסכת, ומכאן אחר כך, אין לנו הרבה זמן, לשאלה הזאת. דרך אגב, זה מתרץ גם את זה כבר, בסדר? גם את השאלה הזאת, למה הגמרא מביאה בשבחה וקומך, תרצנו בדברים שלנו עכשיו, בסדר? לעניות דעתי, לפי זה, המשמעות של... של פתיחת התורה שבעל פן, בעצם מה היא אומרת? יש פה איזשהו קריאת כיוון לכל התפקיד של תורה שבעל פן. הרב כותב ביחס בין תורה שבכתב, תורה שבעל פן, שבעצם תורה שבכתב זה האור האלוקי העליון, והתפקיד של תורה שבעל פן לקחת את האור הזה ולהכניס אותו לתוך המציאות. לומדים את זה גם מהדברים של הטור, שהוא כותב על נתן לנו תורת אמת, ברכת התורה, נתן לנו תורת אמת וכל העולם נתן בתוכנו. נתן לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, תורת אמת, משהו עליון. חיי עולם נתן בתוכנו, זה תורה שבעל פה, זה משהו שהוא כבר בתוכנו, משהו שהוא כבר נטוע, הוא פורח, הוא חי. שזה גם, פתח סוגריים, זה גם איזשהו כלל הרבה פעמים בתורה שבכתב, תורה שבעל פה, שאולי אני אפגש איתו בהמשך. בכל אופן, התורה שבעל פה היא אמורה לקחת את העקרונות האלוקיים ולהכניס אותם לתוך המציאות שלנו, כשאולי הדבר שהכי מבטא את המסגרת של המציאות שלנו זה הזמן. רואים את זה גם אני חושב במצווה הראשונה שעם ישראל מצווה כעם, החודש הזה לכם, שמשמעות המצווה היא שהתפקיד של עם ישראל הוא להכניס את הקדושה בתוך הזמן. מקבלים את מצוות קידוש החודש, שהזמן זה לא רק מציאות שהיא מעגל סגור ואי אפשר לפעול בה, אלא עם ישראל יש כוח לקדש את הזמן. ותורה שבעל פה פותחת בעצם במצווה שהיא כל עניינה היא לראות איך מכניסים את ערכי הקודש של עם ישראל לתוך המסגרת של הזמן. כשאני חושב שזה גם המשמעות בגדול של מסכת ברכות, זה גם המשמעות של ברכה. ברכה, מהר"ל כותב שברכה זה האותיות של ריבוי, כן? כביכול לעומת השם אחד, הברכה זה תמיד האותיות 2, 200, 20, תמיד האותיות הכפולות, כן? גם בפועל מבטאת ריבוי, אמר על הכותב, נכון שלא יש משהו אחד, עכשיו הוא מתחיל להתרבות. ההתרבות תמיד של אור האלוקים היא מצד המציאות, מצד עצמו הוא אור אחד פשוט, אין בו שום, תמיד מצד המקבלים, כן, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. לא להרבה, זה נכון גם, בסדר? לא דיברנו עכשיו על שתיים, על ה... הנושא פה זה לא המספר 2, המספר 2 יש לו כמה משמעויות, משמעות של מחלוקת, משמעות של ריבוי, הן קשורות גם, אבל בסדר, לא משנה, בסדר, לא ניכנס עכשיו, לא נפליג. הרב כותב בעולת ראייה, נקריא לכם קטע שלא נמצא אצלכם. הברכה הראשונה שמפרש הרב בעולת ראייה היא, מה הברכה הראשונה שלנו חוץ מנטילת ידיים ש... לפני זה? ציצית. בסדר? אז הרב מפרש שם את הברכה, ממש, מילה מילה. כותב בברוך, נקרא קצת התבשם, בבואנו להוציא מן הכוח אל הפועל את האור הקדוש של מצווה מעשית בהתגלות המפעלית, יש פה התגלות אור הקדוש, יש פה התגלות מפעלית, האור מאירים את מקור חיי החיים, אוצר הטוב והקודש, ששיפת כל ברכת הוויה שם היא גנוזה, ובהערת היפה האלוהית הנובעת מראש מקור החיים העליונים של חיי העולמים, מתמשכת על שפעת ברכה, ההולכת ומפלסת לה את נתיבה בהתחשפות האורה של החיים המעשיים, מעיין החיים מתברך במקורו, להיותו מוכן להתגבר בשטף ברכותיו על ידי אותו השביל החדש. ההולך ומתבלט על ידי מפעלנו במעשה המצווה הבא ממרום החפץ אלוהי העליון, וכו' וכו'. ואז במעקה הנשמה יצא אז המאמר, עושה את גדולת האמת, אומר במלוא שיח קודש ברוך. בלי להאריך עכשיו בפסקה, נגיד במילים שלי. כשאנחנו באים לעסוק במצווה, אנחנו לוקחים פה עכשיו אור עליון אלוקי, ומתחילים עכשיו לתת לו שבילים במציאות. והדבר הזה מוסיף ברכה בהופעה, כמו מעיין, שעכשיו שהוא, ככל שהוא מתפשט, זה מראה יותר על הברכה של המעיין. בסדר? כמו עץ, כשאתה גוזם אותו, פעולת זמירה, מכריח עכשיו להופיע כוח חיים חדש מהעץ, כן? כוח צמיחה חדש. זה הברכה. וכשאנחנו נותנים את הצינורות בעולם שלנו להופעת הקודש האלוקי, זה דבר שמוסיף ברכה, מגלה לנו את הברכה ממקור החיים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם, בסדר? אז יש מקום להאריך בזה, אבל נראה כרגע שנייה, מסכם. מסכת ברכות, אני חושב לא סתם לקראת, למרות שפותרת בקריאת שמע, אבל משמעות של מסכת ברכות היא גם כן קשורה לאותו עניין של תורה שבעל פה, פתיחת תורה שבעל פה, שעניינה הופעת הברכה, כן, יש את האור האלוקי העליון, והתורה שבעל פה עכשיו היא מתחילה לראות איך הוא מופיע בעולם, שזה מתבטא לידי הברכות, כן, ש... שמעתי פעם גם כן משל כמו להבריך, זה מלשון להבריך, מה קורה ש... לא מצאתי לזה מקור לצערי, אם מישהו מוצא אני אשמח לראות. אני אשמח לראות מקור, את הרעיון אני מכיר, אני לא מצאתי מקור לזה, בסדר? שלהבריך זה שאתה לוקח, אין הכי נמי, אם תמצאו תראו לי, בסדר? לא, להבריך במשניות כתוב, החיבור בין להבריך לבין ברכה לא מצאתי מקור, אני אשמח למצוא לזה מקור, תביאו לי, בסדר? אוקיי, אז תראו לי אחר כך. מה זה להבריך? לוקחים את האילן, לוקחים ברך, מכניסים לאדמה, ואז הוא צומח אילן חדש במקום אחר. בסדר? אז עוד פעם, זה הנקודה של תורה שבעל פה, לוקחים את האור האלוקי, נותנים לו להיכנס לתוך המציאות, ואז זה מצמיח דברים חדשים, בסדר? הצמחה של האור האלוקי בתוך המציאות, אפשר לראות את הפרק הראשון באורות התורה שעוסק יחס תורה שבכתב, תורה שבעל פה וכו'. אז אני רק מסכם, מסרת ברכות בכללה, וקריאת שמע היא הדוגמה דאורייתא, כל הברכות זה מדרבנן, רוב. אבל קריאת שמע היא היסוד דאורייתא של המושג הזה של לקחת את הקודש, להכניס אותו לתוך הזמן, לתוך מציאות החיים, ו... בסדר שזה נותן איזשהו כיוון לפתיחה לכל תורה שבעל פה. מכאן אני רוצה שנגיע לשאלה של הסוף של הסוגיה, שאמרנו שהוא תמוע וצריך הסבר. אין לנו הרבה זמן, רציתי שנלמד את הרמח"ל שמובא לכם בדרך השם, שמובא לכם בדפים והאריכות, לא נזכה לעשות את זה כרגע, אבל טיפה נרוץ על כמה מקורות. יש פה עוד מקום מעולת ראייה שמסביר, לעומת תוספות שאומר כאילו למה בתמיד זה בוקר ואחרי זה ערב, בקריאת שמע זה ערב ואחרי זה בוקר, אז תראו מעולת ראייה מקור ב', זה תראו לבן. דרך השם, חלק ד' פרק ד' עוסק בקריאת שמע וברכותיה ובתפילה. שתי עבודות הוצאו עלינו לעבוד לפני שהתברך, לפניו התברך יום ביומו. עם הקריאת שמע והתפילה וכולי. אתה נעבר עניינם. עניין איחוד מציאותו יתברך ואיחוד שליטתו האחת, עניינו קריאת השמע ועניינו איחודו יתברך וקבלת עול מלכותו. קריאת שמע, אומר הרמח"ל, זה איחוד השם וקבלת עול מלכותו. והעניין, כי הבורא יתברך שמו המציא ברצונו נמצאים שונים, עליונים ותחתונים, רוחניים וגשמיים, סדרם בסדרים שונים, ניתן בחוק כל אחד מהם לפעול פעולות, לעשות מעשים, להתגלגל בגלגולים, סיבובים רבים, דרכים שונים, לפי מה שפלגה חוכמתו יתברך לכל אחד ואחד. ואומנם עניינו יתברך שמו השורש והסיבה היחידית לכולם, כאילו יש המון נבראים גשמיים ורוחניים, שיש להם כל מיני כוחות לפעול כל מיני פעולות, גשמיות ורוחניות, וכל הדברים האלה מקור בכוח אחד ויחיד לקדוש ברוך הוא. אפילו, עכשיו אני קצת בעל פה, בסדר, הוא אומר בהמשך, אפילו שיש להם כוח לשלוט כביכול, אל תתבלבל, כי אפשר לטעות. אפשר להסתכל על השמש והירח ולהגיד, הנה, אני רואה שהשמש שולטת, אפשר לכל... אל תתעה. מה שמניע ונותן את החיות לכל הכוחות בעולם זה רק הקדוש ברוך הוא. נמצא שהקדוש ברוך הוא מנהג את הכל באמת, את אותו לוודאי תקום, וזה עניין האיחוד. מה שנכלל בעומק זה עניין בגילוי אמיתת ייחודו יתברך, בעניין מציאות הטוב, התפשטו והתחלפו כפי יקנה הרע ויקבשו. זאת אומרת, הרע הוא מעלים את הקדוש ברוך הוא, את אור השם, והוא נותן לנו כאילו איזו תחושה שיש פה כוח אחר ששולט בעולם, וייחוד השם הוא בא לומר שזה זמני, ואנחנו יודעים בסוף שהרע הזה הוא יתבייר מן העולם, ואז דווקא יתגלה, דווקא בגלל האב האמין של שליטת הרע, יתגלה ייחודו יתברך שהוא בסוף השולט היחיד בעולמו וכו'. אני רוצה עכשיו לקרוא, להתמקד במשפט אחד. תראו, תהפכו דף, אנחנו עכשיו בסוף שורה שלישית. נמצא שסוף תיקון כל הבריאה תלוי בגולו ייחודו יתברך. והנה הוא היה, הווה ויהיה תמיד, אחד יחיד ומיוחד. אלא שעכשיו אינו מגולה לכל כראוי. לעתיד לבוא יתגלה לגמרי לכל הברואים, כמו שנאמר, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אמנם ישראל שזכו לתורתו האמיתית, יודעים מה האמת הזה ומעידים עליו גם אתה. והוא מה שנאמר, ואתם ידעתם השם, וזה זכות גדול לנו. וכולי וכולי. אז קודם כל אנחנו מחויבים, וזו זכות גדולה, להעיד גם בזמן הזה, שבינתיים לא מתגלה ייחודו, לא מתגלה עדיין ייחודו יתברך, אנחנו עדיין מחויבים להעיד על זה ולבשר את זה לעולם. עד שלאט לאט כל הבריאה תגיע לתיקון וכולם יכירו בייחודו יתברך. במילים אחרות, זה תהליך שהוא מתחיל כביכול מהערב, נכון? מהזמן של החושך, וצועד לקראת הבוקר. עד לזמן שזה מאיר וכולם יראו את ייחודו יתברך.
נראה שאומרים שנכנסים לאכול בתרומתם,
אז יכול להיות, צריך לראות, הנה חינם יחוב שהרב בן היה, אולי מחבר את זה, אבל בסדר, זה אנחנו לא בתוך הסוגיה, אז לא נעיר כרגע. עכשיו נדלג קצת, בכאב לב נדלג קצת, תראו את זה אחר כך, אני קופץ לפסקה י"א, ברכות קריאת שמע דה שחרית. אחרי שהוא אומר שיש עוד עניין בקריאת שמע, זה, אתה יודע, לפני זה, תראו, רמח תיבות. אולם עוד תיקון אחד נכלל בכלל קריאת הפרשיות האלה. זאת אומרת, חוץ מעל לבשר את העולם כולו את ייחוד השם, יש עוד תיקון. והוא לתקן האדם בכל פרטי בחינותיו באור ייחודו יתברך. וכשאדם מייחד שם השם, הוא לא רק פועל בזה שהעולם יכיר באחדותו יתברך, הוא גם מתקן את עצמו, כי הוא עכשיו מכניס לתוכו את אור ייחוד השם. וכן לתקן בכל פרטי הבריאה, וזה כי הנה בכל בחינותיו של אדם הם רמח, רמח איברים שלו, ולכן יש בקריאת שמע רמח תיבות, לכן יש הלכה שמי שקורא ביחיד אומר בהתחלה אל מלך נאמן, ככה אשכנזים, ספרדים, בכל אופן יש, תספרו, יש 245 תיבות, מוסיפים עוד 3, או באשר לוקחים באמת בסוף, שאשכנזי חייב להקשיב לחזן, כאילו, ואם הוא לא אומר בעצמו השם לוקחים באמת, הוא חייב להקשיב לחזן, לצאת את החובה. ואם הוא אומר לבד, אז הוא אומר בהתחלה למלך נאמן, להגיע לרמח תיבות, כי זה בא לתקן את האדם גם כן. אומר הרמח"ל, והנה חז"ל חיברו לעניין הזה הברכות של הקריאת שמע. וזה, כי הנה כל יום מתחדש, כל המציאות כולו מלפני מתברך. וזה בשתי בחינות, אחת בחינת קיום והתמדה, שהנה מתחדש שפע בכל להתקיים ולפנים במציאותו, השנית, כי הנה כל העמים ממאה ששת אלפי שנה, כולם מזורים ועומדים לפניו יתברך, בחינת הערות והשפעות מציאות ומצבים. כן? יש אחד, עצם הקיום והתמדה של העולם, ושתיים, מתחדשות. כל יום יש הערה חדשה, כמו שדיברנו. נמצא כל יום בחינה חדשה ממש. בחינה היא מתחדשת כל המציאות כולו, אז זה נאמר מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. הנה, על השורש הזה, תקנו הברכות האלה והשבחים על כלל הבריאות כולם, שלא מתחדשים יום ביומו. אני רגע מהיר שיש צד שבברכות אנחנו רואים את הקשר לקריאת שמע, נכון? שאנחנו אומרים, עושה שלום, בורא חושך, כן, יוצא בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל, זה מתחבר לייחוד השם, נכון? יש הרבה כוחות בעולם, אבל אנחנו בסוף השם אחד. פה אומר רמח"ל, יש פה עוד צד על החידוש, מחדש בכל יום, בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, זה הבחינה שהברכות הם עניין אחר מקריאת שמע, על החידוש של הבריאה בכל יום, שאדם רוצה עכשיו לתקן את עצמו בהערה המיוחדת של היום. והנה על סדר זה סידרו ברכה ראשונה שבח כלל הדויות ופקידיהם, כללו זה עניין היום והלילה וכו', השנית בשבח על עניינם של ישראל ואהבה שאהבם, ונכללו בברכות האלה כל העניינים בדרכיהם האמיתיים. אחרי זה קריאת שמע, ואחרי זה סידרו ברכה אחרת על כל הניסים הגדולים שעשה לנו אדון ברוך הוא, יציאת מצרים בפרטה וכו' וכו'. והנה, עיקר עניין זה בבוקר, שאז הוא התחדשות המציאות כמו שנתבהר. ואולם בלילה הנה נוסף עניין בבריאות כולם לפי עניין הלילה. ואין זה אלא כמו גמר עניינו של היום והשלמתו. מבחינה זו גם כאן סידרו ברכות קריאת שמע של הערב כפי ברכות קריאת שמע של שחרית, אך יותר בקצרה, כי הנה אלא חזרת הדברים בקיצור כפי מה שמתחזר בסדרי ההנהגה וכו' וכו'. חושב שזה דברים כבר שבעניותי שלי עושה את זה לא מהרבה ישמן, לכן זה מותר כאילו כנראה פחות רציני, אבל בכל זאת נראה לי שיש פה נקודה. גם זה וגם כל מה ש... אני רק אסדר לכם שנייה מה הרבה ישמן ומה לא, כזה שתדעו לעשות את הברירה. כל העניינים במצווה ברא וכל היסודות האלה, בסדר? של היסוד בזמן וכו', זה הרבה ישמן. היה הכי בתוספות ודרך סיבת הבריאה זה הרבה ישמן. התוספת לגבי המשמעות של פתיחת המסכת בקריאת שמע בברכות ועכשיו מה שאני אומר כרגע מהרמח"ל זה התוספת שלנו בעניותינו אז כולו ערון מובה מובהק אני חושב מהרמח"ל שהוא אומר יש פה בעצם שני צירים כשאנחנו מדברים על ציר של קריאת שמע ייחודו יתברך מתחילים דווקא מהערב והולכים לבוקר זה העניין דווקא בזמן ההיעלם ושהרק כביכול שולט בעולם אז עיקר התפקיד כביכול לבוא ולהגיד ייחוד השם עד שזה יביא את כל הבריאה כולה לבוקר שיהיה, כולם יראו את אור השם ואז ממילא כל הבריאה תאחד את שם השם. לעומת זאת בתהליך של ברכות קריאת שמע בצד שהם לא חלק מקריאת שמע אלא שהם על ציר אחר, כן, שזה חידוש הבריאה בכל יום ושכל אדם בא לי לתקן את עצמו ואת העולם על ידי הערה מיוחדת לאותו יום, כן, אז פה דווקא הבוקר הוא מתחיל כי עיקר ההערה של כל יום היא ניכרת מהבוקר. פה מתחילה הערת השפע של, 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 של אותו יום, בסדר? אז ניכר, בלילה לא רואים אותה, אין את ההערה. בסדר? בבוקר יש את ההערה המיוחדת שמתחילה של אותו יום, ואז הלילה הוא רק השלמה של הבוקר. ולכן ברכות קריאת שמע כשעוסקים בהם יותר מתאים, שדווקא בהם לפתוח דווקא מהבוקר. איך זה נכנס, האם זה נכנס במילים? אולי, אני לא יודע, אני לא רוצה לדרוש יותר מדי את המילים של הגמרא, כן? שניסיתי לחשוב, לא הגעתי למשהו מאוד חד, אז נשאיר את זה פתוח, כן? במילים עצמם של תני פתח תנא בשחרית, תני מינוס שחרית, עדקאי בשחרית, ואז פירש מילה, צריך לדייק פה במילה תני מול פירש, אבל אני לא רוצה לדרוש תם, תחשבו בעצמכם, אבל על המבנה, על השאלה ששאלנו, למה יש משניות שמסודרות במבנה כזה והמשניות פה בסדר אחר, אני יכול, לי, בעניותי, אז ההסבר של הרמח"ל יישב את הדברים על הלב, זהו, עד כאן. רק אני אחדד איזה כללים ראינו בשיעור. הכלל של יחי זה כלל פשוט בלימוד, בסדר? תראו איך אתם מיישמים אותו בעוד מקומות. הכלל של פתיחת ה... דף ג' עמוד א', דיבור המתחיל יחי. ובנידה כ"ח עמוד ב', יש שם מחלוקת רש"י תוספות, ועוד. כלל נוסף. הפתיחה של המסכת גם, אמרת אותו בערבון מוגבל, למרות שלעניין דעתי זה כבר כלל מאוד מבוסס. כלל נוסף זה תפוחי זהב ומשכיות כסף. כן, יש לנו פה שתי דוגמאות לזה, למה יש שתי תירוצים בגמרא, כן, ובעצם לפי זה עכשיו מובן למה יש שני תירוצים. התירוץ הראשון באמת היתרון שלו שהוא זה קריאת שמע. התירוץ השני בא להרחיב את היסוד הזה בכל העניינים. למרות שיש לו עניין מיוחד בקריאת שמע, זה בא להרחיב גם לכל המבט על העולם של דרך שקודם לסיבת ההוויה. והדבר השני, בתירוץ של סוף הסוגיה שגם ניסינו לתת לו הסבר דרך דברי הרמח"ל, האם יש לנו עוד כללים, לימוד המצוות כמובן, בסדר? שיש לנו הרבה פרטים שהם יוצרים קשיים, אתה בא ללמוד את המצווה ואז זה שופך לך אור על כל הפרטים האלה. כן.
גם
התירוץ
השני גם
קצת
עובר לעניין של
הברכות
והשם.
בריאת
העולם.
שזה גם נותן להבין את בסוף את הבריאה של ברכות והשם. כן, הנה אחרי המילים. בחוץ מזה שזה מרחיב את זה לכל הדברים, יכול להיות שזה גם כן עוד, נותן עוד מבט על ההבנה של התהליך שעובר פה. טוב, נעצור כאן.